א', תשע"א, ואנחנו ממשיכים בניגודנו המרתק בספר נפש החיים. בשעה ראשון, בפרק י"ט. ככה נראה לי. כן, פרק י"ט. וזהו עניין הכתוב, רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי יישאנה. פסוק במשלי. מה, זה לא נכון שזה פרק י"ט? לא עשינו את י"ח? מה? אנחנו בי"ט. בי"ט, לפחות. וזהו עניין הכתוב, רוח איש יכלכל מחלהו ורוח נכאה מי יישאנה. רוצה לומר, המחלה וחילת העוון של בחינת הנפש, שסתם רוב העוונות מצויות בבחינת הנפש, שהיא התחתונה הקרובה אל הסתרה האחרה, רגליה יורדות מוות. וכמו שכתוב, ונפש כי דחתה, אחת האם האלה בנפשותם והרבה כיוצא. והארץ חיים שער הקודים סוף פרק ה' ופרי עץ חיים שער קריאת שמע של המיטה פרק ח'. יכולה היא להתקן וגם לעלות על ידי בחינת הרוח, כנ"ל. זה מה שנקרא, רוח איש יכלכל מחלהו. זאת אומרת, הרוח יכולה לתקן את המחלה של מי? של הנפש. ואם הרוח נכאה שפגם וקלקל בחינת רוחו על ידי העוונות התלויים מבחינת הרוח, אז מי יישאנה? תיקונו הוא על ידי בחינת הנשמה שנקראת מי. כידוע בזוהר. כלומר, מי זה לא שאלה, אלא זאת אמירה אסרטיבית. מי, כלומר, הנשמה יישאנה. כן, אז זה בעצם סיכום של מה שאמרנו בפרק הקודם, שמאחר וכאשר יש קלקול בנפש, מתקלקלות רק 9 מתוך 10 הבחינות שבנפש. אבל הבחינה העליונה נקראת כתר, היא בעצם התחתית של הרוח ואיננה מתקלקלת. אז מכוח אותה בחינה טהורה שבנפשו שבא לו מן הרוח הוא יכול להתקן. וכמו כן, גם אם הרוח מתקלקלת, רק 9 בחינות תחתונות של הרוח הן המתקלקלות, אבל העשירית שהיא מבחינת כתר, שהיא חדירת הנשמה לתוך הרוח, זה לא מתקלקל, וזה מה שנקרא מי. אז מככה, כל הפסוק מובן, רוח איש יכלכל מחלהו, ורוח נכאה מי יישאנה. כן? זה קצת רחוק מפשט הפסוק, אבל זה דרש הפסוק.
למה נקראת מי?
למה הנשמה נקראת מי? זהו לא מסביר. נכון? שם את הלב. אבל הוא אומר כידוע בזוהר. אבל ההסבר הפשוט, הנשמה זה אישיות, זה מישהו. ועל הנשמה אתה יכול לשאול שאלה, מי? בסדר? כן, מה שכתוב בגרשיים זה הצורה הקדומה לשים משהו במרכאות, בין מרכאות. אז פעם כדי לשים בין מרכאות היו שמים גרשיים באמצע המילה. אז זה נשאר עדיין בספרות הזאת. בסדר? עד כאן ברור?
טוב.
ואיש תבונות. יבין, כל זה בעצם רק סיכום של מה שראינו בפרק י"ח. אבל אתה אומר שאתה לא זוכר את פרק י"ח.
אז למה הוא לא הביא את זה בסוף פרק י"ח?
למה הוא לא הביא את זה בסוף פרק י"ח? זה בכלל, זה צורת החיבור של הספר הזה, שכדי לחבר פרק בפרק, הוא חותך אפילו באמצע המשפט. כדי לשאת את התנועה של הקריאה. זה מה שעושה את הספר הזה למהיר הקריאה, שאתה עובר מנושא לנושא כמו מחרוזת. ואיש תבונות יבין, שכלל הדברים הנ"ל בעניין השלוש בחינות, נפש רוח נשמה של האדם, הם גם כן על זה הדרך, גם בשורשם העליון של אלו שלוש בחינות, שהם קודשא בריך הוא שכינתיו והם הבנים. קודשא בריך הוא זה עולם היצירה. שכינתה זה עולם העשייה. הם הבנים זה עולם הבריאה. אז כמו שהנפש קשורה ברוח והרוח בנשמה, כך העולמות האלה קשורים זה בזה, עשייה ויצירה ויצירה בבריאה. אז לכן יש תבונות יבין שמה שקורה בתוך הנפש הפרטית הוא נכון גם בנפש העולמית. שהעבונות התחתונים גורמים לשכינת עוזנו רזה דנפש ללעילה שנודדת מתקשרותה העליון בסוד גלות. היינו, כשנפשות ישראל משוקעים בתאוות רעות, חס ושלום. עד כאן הוא טוב. ועיין עץ חיים. שער מיעוט הירח פרק ב'. ובשער סדר הביאה פרק ב'. ובשער קליפות כל פרק ג'. ובמדמה פרץ חיים בכלל, בכללי זה ונוק. זה רנפין ונוק בה. ובשער הייחודים פרק א' מתיקוני עבודות. זה בשביל מה הוא כתב את זה? זה למקצוענים. כן? זה הספרות המקצועית. אבל הרעיון שהוא אמר פה הוא מובן, אני חושב. אמנם לא כל עשר בחינותיה, של מי? של השכינה. השכינה מקבילה לנפש. נכון? עכשיו מדבר על שכינת עוזנו, שזה נשמת כלל ישראל, שהיא גם בבחינת נפש, וגם היא מתקלקלת, היא מתנתקת מקודשה בריחו על ידי אבונות ישראל. כן? לכן אומרים לשם ייחוד, לפני המצוות, לשם ייחוד קודשה בריחו ושכינתה. אז אומר כאן רבי חיים, אמנם לא כל עשר בחינותיה, רק התשע בחינותיה, מחוכמה ולמטה. כנזכר לאל בעניין האדם, אבל בחינה העליונה, סוד כתרה, שהיא נקודה השורשית דילה, היא קשורה ודבוקה לעולם באתרת יסוד, בחינת הרוח, ואינה נפרדת משם לעולם, ולכן נקראת עטרה שהוא כתרה. כלומר, אותו דבר, כמו שמצאנו שבנפש, הבחינה העליונה נשארת לעולם קשורה ברוח, כך השכינה היא לעולם קשורה, לפחות מצד שורשה העליון, בקודשה בריחו. והיין הקדמת פרי עץ חיים הנ"ל. ובשאר העמידה שם, בעניין ברכת המינים, וכן כתב רבינו הגדול, ז"ל, מי זה רבינו הגדול? לא, כשהוא כותב רבינו הגדול, הוא מתכוון לגר"א, בפירוש על ההיכלות בהחלט עניין. והיין בעץ חיים, שער המלאכים פרק ז', ושער עמוד הירח, ושער הקליפות. ותבין מה שכתוב בפרי עץ חיים, ואילו שני המקומות הנ"ל, והיינו עוד בפרי עץ חיים, שער ראש השנה פרק ב', ותבין כל הנ"ל. אבל בחינת הרוח עילה, אינו נפרד חס ושלום ממקומו על ידי האבונות התחתונים. אלא שגורמים בו פגם וקלקול חס ושלום, בבק שלו כידוע. כלומר, שש קצוות שלו, כלומר, בחינה התחתונה שלו. אמנם, בחינת הנשמה, עכשיו פה מדובר על הנשמה של הפרט, מדובר על הנשמה העולמית, מה שנקרא תוכן עולם הבריאה, סוד המוחין, ג' ראשין דילה, כנזכר לאל פרק ט"ו, שם אין מעשי התחתונים מגיעים כלל לקלקלם ולפוגמם חזו שלום, אלא שיכולים לגרום במעשה מסתלקותם ממנו חז ושלום, כידוע בעץ חיים, שהם באים בסוד תוספת לבד, ותלויים במעשה התחתונים, כי הם באים בהתפשטות בחינה התחתונה של אם הבנים בו, כידוע, וכמו שאמר הכתוב, כונן שמיים בתבונה. אז שמיים זה העולם האמצעי, מה שנקרא קודשא בריחו, תבונה זה התחתית של הנשמה, או תחתית עולם הבריאה, או מלכות דיבריה אם תרצו, והוא עולם המשומר ממגע זרים כידוע. והוא עניין מראה סולם מוצב ארצה. כן? זאת אומרת, יש כל מה שראינו עד עכשיו, השלושה עולמות המתקשרים זה בזה, קודשא בריחו ושכינתה והם הבנים, זה בעצם מה שראה יעקב אבינו במראה הנבואה כשהוא ראה את הסולם המוצב ארצה. ולא אמר מוצב בארץ, אלא ארצה. ארצה, הכוונה אל הארץ, נכון?
אז
אז איפה מונחים רגלי הסולם? בשמיים, נכון? אם הוא רואה סולם מוצב ארצה, סימן שהרגליים למעלה. והסולם יורד עד למטה. אלא ההרצאה שפירושו לארץ הוא משמעו שראש, העיקר שראשו בשמיים, ממעלה. ומשם הוא משתלשל ויורד עד לארץ יגיע, והוא הנשמת חיים של האדם שהיא מתעצלת כביכול מנשימת פיו יתברך שמו. ומשם משתלשלת כסולם, משלשלת ומתקשרת עם הרוח והרוח בנפש, הדריתה לזה העולם בגוף האדם. עד כאן הוא חזר עכשיו לדבר על האדם. עד עכשיו הוא דיבר על העולמות, עכשיו הוא דיבר על האדם. וכן מפורש, בראייה מהמנה נסו, כן, בבקשה.
כמו שלאדם פרטי יש נפש רוח ונשמה, ככה גם לנשמת העולם?
לעולם, כן. גם בעולם יש נפש רוח ונשמה, וגם לעם ישראל.
עכשיו, אם יש דור שהוא...
דור מקולקל, שקוע בתאוות רעות חס ושלום. מה?
הוא בא לדבר, כן. הוא בא לדבר, נגיד, לשם הרעות.
נו.
עכשיו פגום
מבחינת רוח? כן, שלום.
אז מה זה?
אז הפגם מבחינת רוח, הכוונה שהוא מקלקל או פוגם, אבל לא מנתק. כלומר, אם המעשים הם רעים תאוות הרעות, אז זה מנתק את שכינת עוזנו ממקורה, מלבד הבחינה העליונה שלה. אם הדור מקולקל בלשון הרע, אז זה פוגם ברוח, לא מנתק. ואם הפגם הוא באמונה, במחשבה וכו', אז זה גם גורם למיעוט הערה של הנשמה הכללית. איך עושים תיקון לדבר הזה? אז זה, הוא הסביר לפני כן, שבתוך הנפש יש תמיד נקודה שנשארה תאורה. ולכן אדם שקלקל בנפש יכול להסתמך על הרוח שבו. ועל זה נאמר, רוח איש יכלכל מחלתו. ואם הוא קלקל ברוח, עדיין יש בחינה עליונה של הרוח שנשארה בשלמות. ועל זה נאמר, ורוח נחיה, מי יישאנה? מי שזה מבחינת הם הבנים, שזה הנשמה.
שזה גדולי התואר שלהם? מי
לא,
מבחינת
ב- הנשמה? לא, לא, בכל אדם יש נפש, רוח, נשמה. אז אם האדם קלקל אפילו את הערת הנשמה, אבל בכל זאת, הבחינה העליונה שלה לא נקלקלה, משם בא לו הכוח לעשות תשובה. כי הרי מה גורם לי לעשות תשובה? אם אני מקולקל מאוד, למה שיעשה תשובה? בגלל שיש בתוכי משהו שלא יתקלקל. בסדר?
אז לא, אנחנו לא מתקנים ספציפית.
ומכוח זה, זה מה ששואב אותי כלפי מעלה. כן.
אנחנו לא מתקנים ספציפית את הקלקול עצמו. כשאתה
זה רוח, כשאתה דיבור כלשהו, אתה לא מתקן את הדיבור, אתה... אתה צודק. כשאני עושה תשובה, אני לא חוזר בתשובה אל המצווה. אני חוזר בתשובה אל השם. ומתוך שחזרתי בתשובה אל השם, אני גם מתקן את הקלקול של המצווה. כלומר, את הקלקול של העבירה. זה מה שכתוב, ושבת עד השם אלוהיך, אחר כך ועשית כל מצוותיו.
אם אתה פגמת ברוח, אבל מתקנת את הנשמה.
אם אני פגמתי ברוח, אז אני נעזר בנשמה. מדוע? כי הנשמה נשארה תאורה, ואז היא שואבת את הרוח אליה, ואז מלא האדם שם ליבו לתקן את מה שקלקל ברוח. שאלה?
אז ביחס נגיד את השון הרע, אין, לא יודע איך להגיד, אבל לא דווקא לדבר על זה כל הזמן. לשון הרע לא לדבר, אלא משהו אחר, יותר...
אני מסביר לך שזה שני שלבים. שלב ראשון שאדם שב אל השם, ומה משיב אותו אל השם? נשמתו. כי הוא מרגיש את הריחוק מהשם שהעבירה עשתה. מתוך כך הוא רוצה לשוב אל השם. אחרי שהוא שב אל השם, הוא מרגיש שהמשקל של העבירות מונע ממנו את הדבקות, ואז הוא מתקן את המעשים עצמם. בסדר? ואז הוא הולך לתקן איפה שדיבר לשון הרע, הוא הולך ומתקן.
איך זה מתבטא בצורה כללית,
הרב? איך זה מתבטא בצורה כללית, באומה?
כן.
כן. אז למשל, אם עם ישראל מקולקל בעבירות, אז באים הנביאים והם אומרים דברי תוכחה. ודברי תוכחה אלה נוגעים אל הנפש של האנשים, כי זה מכוח הרוח שבהם, שזה בא.
אני נזכרתי שהרב אמר גם שהנביאים לא כל כך
הועילו
בזמנו.
הנביאים לא תמיד הצליחו, זה נכון, אבל זאת העבודה שלו. לא דווקא הנביאים, אז בעלי התוכחה. ואם האומה מקולקלת ברוח, אז מעוררים את זיכרון נשמתה. כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך. נכון?
אז
ולמשל, בימינו, הרב קוק עושה את זה, כן? הרב קוק עשה את זה, שהוא נתן את התכנים הנדרשים כדי להחזיר בתשובה את הדור. כן.
לגבי הסולם, הרב עוד הפעם יכול להסביר.
לגבי מה?
הסולם.
הסולם.
כן, שמה, כאילו סולם הפוך?
כן, כלומר, זה כמו שהנשמה היא השורש וממנה משתלשל עם רוח ונפש, כך הסולם מתחיל מן השמיים ומגיע לארץ, עד בסוף נשמת האדם הפרטי.
אבל לפי הפסוקים והפשט זה לא ככה.
למה?
מוצב, פשיטה כל דבר שהוא מוצב, אתה מציב אותו כמו שצריך, וראשו מגיע לשמיים, הראש שלו בשמיים.
אבל זה לא מה שכתוב.
בבקשה?
אבל זה לא מה שכתוב.
למה לא מה שכתוב?
כתוב מוצב ארצה, לא כתוב מוצב בארץ.
בסדר.
הסימן שהוא מוצב לא בארץ.
בסדר, מה זה ראשו מגיע לשמיים?
זה קושיה. שלכאורה הוא לא התייחס אליה. על זה יש לי תשובה.
אבל אתה כל ביחד.
לא, לא, לא. קודם כל להבין מה הרציונל של מה שהוא.
בסדר, נגיד שקיבלנו את ההסבר של הארצה.
עכשיו קיבלנו את ההסבר של הארצה. זאת אומרת שזה מוצב בשמיים. עכשיו נשאלת השאלה, אז מה זה ראשו מגיע השמיים?
שאלה
טוב. היה צריך להיות ראשו בשמיים. מה זה מגיע השמיים? יש כמה אפשרויות להבין את זה. כנראה שנקודת ההצבה של הסולם היא באמצע. כן? זה ההסבר הפשוט. אפשר להגיד משהו אחר, מה שפרופסור נהר, זכרונו לברכה, היה אומר, שיש שני סולמות. יש אחד שמוצב ארצה, אבל, כלומר, הכוונה שרגליו בשמיים, אז הוא מוצב ארצה. יש אחד אחר שרגליו בארץ, וראשו מגיע השמיימה, שפונה לארץ. ואז יוצא שכדי להגיע ממטה למעלה, אדם צריך לקפוץ מסולם לסולם.
כמו מעליות, אחד הקומה 100 והשנייה מ-100 ו-200.
כן, בדיוק. אסר לעבור, צריך לקפוץ מסולם מסולם. זאת אומרת שאין רציפות בין הטבע לבין הנבדל. אלא זה שלב של קפיצה, של דילוף. כן.
למה זכרתי לך חסד נוראיך זה נקרא נשמה?
למה זכרתי לך חסד נוראיך זה נשמה? פשוט מאוד. כי החסד נוראיך שמדובר עליו זה חסד נוראיך של ימי המדבר. כשהנשמה הייתה מהירה בכלל, ללא כל עקבה. שכן לא היו עסוקים בכלל בענייני העולם הזה. היו מתהלכים שם בתהלוכת האהבה עם הקדוש ברוך הוא במדבר.
יש לזה מקבילה אצל היחיד גם, זיכרון של העבר שזה...
כן, בוודאי, דיברנו על זה כמה פעמים. שמה שגורם לאדם לעשות תשובה, זה שהוא זוכר שפעם אחת בחייו, וזה בדרך כלל בתקופת הנעורים, הוא אהב את החיים אהבה שלמה ואמיתית. ומכוח זה, הוא יכול להשיב לעצמו את התקווה. להזמין את התיקון.
אני מבין, אבל לכאורה בנעורים זה לא היה נשמה.
נכון, אבל לכן דיברתי על נעורי האומה.
לא, אבל באצל האדם.
באצל האדם הפרטי זה סיפור אחר. אבל לפעמים זה גם הנשמה שלו. לפעמים יש התנוצצות, כלומר זה שהאדם מסוגל לאהוב את החיים בשלמות, זה בגלל הערה של הנשמה שלו.
שבע ברכות, לא שמתחתן, לא עדיף מהנעורים. גם מלך, גם לך לא עוונו, גם הוא מרגיש התרוממות גדולה.
כן, זה גם, זה קיים, נכון. אהבת כאילו אותייך, כתוב. טוב.
יש שם שאלה.
יש שם שאלה. מדוע האדם קיבל כל כך הרבה דברים? גם רוח, גם נפש, גם נשמה, גם חיה. לא היה עדיף לקבל משהו אחד כולל? השאלה יפה, לא בהחלט, קח משהו אחד ככה, חבילה, קח את כל זה. התשובה היא שמאחר והאדם, מצד תפקידו, בא לחבר עולמות, צריך שיהיה לו שייכות לכל העולמות. לכן יש לו נקודת חיבור אל עולמות נמוכים, יש לו נקודת חיבור אל עולמות עליונים. כי אם לא היו לו כל הנקודות חיבור האלה, כיצד היה מחבר את הכל? כמו שבחרוזים, אם החוט לא מספיק ארוך, איך נחבר את כל החרוזים לשרשרת אחת?
לכולם כן. יש את זה, הרב? לכולם יש או שיש כאלה שלמדו חלקים חסרים?
זה כבר פרטי, כולם יש, לכל אחד יש נפש רוח ונשמה. מה?
לכל יהודי.
כל יהודי יש לו נפש רוח ונשמה, אבל כל אחד סוחב עמו מטען גנטו נשמתי שונה. כן. יש גנים נשמתיים. כל אחד מצד התפקיד שהוא בא למלא בעולם הזה, מה הוא בא לתקן.
אז אצל אחד יותר חזק נפש, אחד רוח, אחד...
בדיוק, לכן יש אנשים שהרב קוק קורא להם בעלי נפש, בעלי רוח, בעלי נשמה. כן, גם הזוהר, מרי דנשמתין, כן, בעלי נשמה. בעלי נשמה הם תלמידי אליהו הנביא. איפה היינו? וכן מפורש בראיה מהמנה נעשו קוף ג' ב' והיפח באפיו נשמת חיים וגומר דאיתמר בה ויחלום והנה סולם. הנה אתם רואים ההקבלה הזאת בין הסולם לבין נפש רוח ונשמה היא בעצמה נמצאת בראיה מהמנה והחלום והנה סולם. מה?
מה זה ראיה?
ראיה מהמנה? מה עכשיו רק התעוררת לשאול? הרי הוא הייתה כמה פעמים הוא ציטט ראיה מהמנה פה עשרות פעמים. ראיה מהמנה פירושו הרועה הנאמן. וזה כינוי לדברים שמשה רבנו מסר לרבי שמעון בר יוחאי בהתגלות. בספר הזוהר יש מקומות שנקראים ראיה מהמנה וזה דברים שמשה רבנו אומר לרבי שמעון בר יוחאי. כן. וכן מפורש בראיה מהמנה. אז זה סגנון אחר קצת הראיה מהמנה משאר הזוהר. יש דיונים שלמים אצל המחקרים לגבי זה. וכן מפורש בראיה מהמנה, נסוק וכף ג' ב' ויפר באפיו נשמת חיים, ויתמר בה, ויחלום והנה סולם. סולם ודאי היא נשמת חיים וכולי עיין שם. והנה מלאכי אלוהים עולים ויורדים בו, כמו שכתבתי, לאל באורך. שהיא הנפש חיה של העולמות והכוחות ומלאכי עליון, שכל עלייתם וירידתם, כל סדרי הנהגתם, כל רגע תלוי רק כפי נטיית מעשיה, דיבורה ומחשבתה בגוף האדם כל רגע. ומה שכתב עולים תחילה ואחר כך יורדים, כן, לכאורה צריך להיות עריפו, אתה שם את המלאכים, את המלאכים אתה שם אותם למעלה, אז זה צריך להיות כתוב והנה מלאכי אלוהים יורדים ועולים בו, וכאן כתוב עולים ויורדים. ומה שאמר עולים תחילה ואחר כך יורדים, כי כל עיקר תורת האדם להעלות תחילה כל עולם ממטה למעלה, ואחר כך נמשכים אורות ממעלה למטה. כן, זה דרך העבודה של האדם, עולים ויורדים בו. מה זה בו? אמרו חלק המפרשים במדרש, בו ביעקב. זאת אומרת באדם עצמו יש מלאכי אלוהים שעולים ויורדים, עד שאחר כך, והנה הוויה ברוך הוא, ניצב עליו כנל. זאת אומרת שהוא ממשיך שפע עליון. ומה נעמו עם... מה? הסולם זה יעקב עצמו. הרי כתוב, ויחלום, והנה סולם. אז הרי, לא הבנתי. הוא חלם, והיה סולם. מה זה? ויחלום, והנה סולם. אם יש מישהו שמסוגל לחלום, אז יש כבר סולם. הוא הסולם. החולם הוא הסולם. בנית? כן. אבל גם מי שלא מתנבא. עצם זה שאדם מסוגל לחלום, זה סימן שהוא מסוגל לצאת מן הגלוי, מן המסגרת הצרה של חייו, הוא יכול לראות קצת מעבר. כן.
לא יודע מה השאלה במקום, אבל מה הקשר לאחד שלא נותן מספיק צדקה, נופל מסולם? איך זה
מתקשר
בכלל לפה?
מי שלא נותן מספיק צדקה נופל מסולם.
יש איזה משהו, שמעתי ככה, שהוא נופל מסולם, מכיסא.
לא מכיר. יש שם דעה, כן, שם בגמרא, על סיפור, על אחד שנפל מהמדרגות. ואז הוא שאל את עצמו למה, היא באה שלא נתן צדקה. ושם הגאון מווילנה דייק את זה מהפסוק, כתוב נתון תיתן בצדקה. שם כתוב דרגה תביר. אז דרגה זה המדרגות, תביר, נשבר. כן, לא יודע. טוב, לא יודע. לא כל דבר אני יודע. ומה נאמו אמרי רז"ל בירושלמי תענית פרק ב'. ריש לקיש בשם רבי יוחנן אמר, שיתף הקדוש ברוך הוא שמו בישראל. משל למלך שהיה לו מפתח של פלטרין קטנה. אמר, אם אני מניחה כמות שהיא, הרי היא עבודה. אלא הרי אני קובע בה שלשלת, שאם עבדה, תשלשלת מונחת עליה. כך אמר הקדוש ברוך הוא, אם אני מניח את ישראל כמו שהן, הם נבלעים באומות העולם. אלא הרי אני משתף את שמי הגדול בהם. והם ז"ל דיברו לעניין כלל האומה היחידה. הם דיברו על עם ישראל. אמנם עיניהם ז"ל מטייפן כדרכן בקודש. כלומר, הם מתכוונים בדברים האלה לרמוז עוד משהו.
מה זה מטייפן?
עיניים, מטייפן כוונה עיניים עולות, רומזות. כן, כך שאדם מסתכל. זה קריצה בעצם. כאילו שחזל, מעבר למה שהם דיברו על זה שהקדוש ברוך הוא קשר שלשלת באומה, אבל הם רומזים בזה עוד משהו באדם הפרטי. כדרכם בקודש, ורמזו גם על האדם היחידי. ושיחתם זה על שיחת תלמוד, שהמשילו העניין למפתח שלשלת, כמו שכתבתי לך. שהאדם הוא הפותח והסוגר של הכוחות והעולמות, פלטרין של מעלה ופלטרין של מטה, שכולם מתנהגים על ידי כוח מעשה בחילת נפש, שהוא עיקר ושור שד מבחינת נפש כל הדין, ואדון כל ברוך הוא בטובו הגדול להיטיב לברואב, שקד על תקנתנו ואמר, אם אני מניחה כמות שהיא, שלא יהיה התקשרות בין הגימד בחינות נפש רוח נשמה, אילו האחד שיפול בחינת נפש התחתונה לימקה מצולות הרע חס ושלום, אין שני להקימו, והרי היא עבודה שם לעולם חס ושלום, כעניין הכתוב, ועבדתי את הנפש ההיא, ונפש החוטאת באמת התכפר. לזאת, הפליע עצה, התברך שמו, וקבע ג' בדרגות, נפש, רוח, נשמה, שכל אחת מהן תתקשר בחינה הראשונה שלה, העליונה, בבחינה התחתונה של המדרגה שעליה, כעניין השלשלת, שכל טבעת ממנה, קצה העליון שלה נאחזת ונכנסת תוך קצה התחתון של הטבעת שעליה, ועל ידי כן גם אם יקרת הנפש וטיפול לעמקי כוחות הטומאה חז ושלום, יכולה היא להתקן ולעלות על ידי התקשרות בחינות עליונות שלה בבחינת הרוח, וכן על דרך זה בקלקול ופגם הרוח כנל, וזה שאמר שם אלא הרי אני משתף את שמי הגדול בהם, שהגימל דרגין נפש, רוח, נשמה ושורש הנשמה, מקור שורשם הוא מארבע אותיות השם הגדול ידבר שמו. כתוב הרי אני משתף שמי, שמי משהו לשרשרת, שרשרת זה כמו מה שקושר את הנפש, אם כן צריך ארבע מדרגות שהם נפש, רוח, נשמה ושורש הנשמה. שלום לרב שרקי, אם רק ליהודים יש נפש, רוח ונשמה, והם מהווים רק פרומיל מאוכלוסיית העולם, האם הנטל על היהודים בקשר עם העליונים אינו אדיר ועצום? או שמה, יש גם לאומות העולם קשר כלשהו לעליונים? תודה. טוב, יש פה מספר הנחות שצריכות בירור. יש גם לגויים נשמה. אופן אחר של נשמה, אבל יש גם לגויים נשמה. עכשיו, האם הנטל על היהודים בקשר עם היהודים הוא אדיר ועצום? הוא כן. יש לנו קשר אדיר ועצום, נטל אדיר ועצום של קשר עם העליונים, למרות שגם לאומות העולם יש קשר עם העולמות העליונים. מאיפה אנו יודעים שמשה באמת מסר דברים מרבי שמעון? אולי זו המצאה של רבי שמעון. תודה. כן, יכול להיות גם שהזוהר הוא המצאה של רבי משה דיליון, ובכלל רבי שמעון לא אמר. זאת אומרת, מה שמעניין אותנו כאן זה לא בירור האמיתות של ספר הזוהר. כן, האמיתות ההיסטורית של המסירה ומי אמר ומה אמר. אנחנו כאן לומדים מה שהזוהר אומר. עכשיו, הזוהר מקובל באומה כחלק מן התורה, כמשהו שמוסר לנו דברי אמת. מה התוכן, מה המשמעות של האמירה הזאת, שמשה רבנו מסר דברים לרבי שמעון, זה כבר משהו אחר. ויכול להיות, אתה יכול לפרש את זה כמשל, אתה יכול לפרש את זה כהתגלות נשמה. מה שברור זה שרבי שמעון בר יוחאי, אם אתה מקבל אותו בתור אחד מגדולי האומה בעל רוח הקודש, ולא סתם רוח הקודש, אלא בוכתה בומבה של רוח הקודש, תלמיד גדול של רבי עקיבא, אז מי הסתם שהוא לא ישקר? אלא צריך להבין מה הוא אומר, שזה משהו אחר. בסדר? עכשיו, בכל זאת יש שאלה שחזרה על עצמה במהלך הלימוד, כיצד התיקון נעשה? ואז דיברנו קצת, כן? שיש תמיד הבחינה התחתונה של הבחינה העליונה וכו'. עכשיו הוא נכנס יותר לפרטים פה בפרק כ'. וביאור פרטות סדר תיקונה והתקשרותם על ידי תשובה. עכשיו הדברים שאנחנו נלמד הם יחסית פשוטים, כי הם נובעים בצורה ישירה מהדברים שלמדנו עד עכשיו. אז אם הדברים שלמדנו עד עכשיו ברורים, אין שום סיבה שפרק כף לא יהיה פשוט. לכן אנחנו נקרא אותו בצורה יחסית נוחה וקלה.
אפשר בשאלה על פרק יוטט?
כן, בבקשה.
על השרשרת שמתנתקת, אז למעשה והנשמה זה בעיה. אם השרשרת מתנתקת?
אם השרשרת מתנתקת זה נורא.
אז לא הבנתי איך זה מתנתקת. ברגע שיש ניתוק טוטלי זהו, אבוד.
כן, אבל זה לא יקרה. אין ניתוק מוחלט, זה באמת מה שהוא אמר.
אז זהו, לא הבנתי. אם יש ניתוק בשרשרת, איך זה מתחבר?
זה לא. אם יש ניתוק בשרשרת, הכוונה, הוא לא אומר אם יש ניתוק. אם זה עבד, מה זה עבד? כן?
כל השרשרת כאילו כשעבד.
כל השרשרת כולה עבדה, לא, אבל השרשרת לא מעבדים, זה הכוונה. כי זה גדול, כן? מפתח קטן, אפשר לעבד. השרשרת גדולה לא מעבדים. זה גדול. פרק כף. ובירור פרטות סדר תיקונה והתקשרותם על ידי התשובה, שכאשר פגם האדם בחינת נפשו, או אף אם גרם חס ושלום שנפסקו ונחרדו כל התשע ספירותיה מחוכמה ולמטה המתקשרותה הנב, ותרת פלאים לעמקי מצולות הקליפות חס ושלום. אז על ידי בידוי דברים באמת, מעומקא דליבה, בהקימת שפתיו בחינת נפש דרוח, כי הרי השפתיים זה שרירים, זה שייך לנפש, אבל הדיבור זה שייך לרוח, אז אם כן הוידוי זה בו, זה נקודה, זה חוליית הקישור בין הרוח לבין הנפש. מעומקדיבה, בכינת שפתה, בכינת נפש לרוח, מעורר בכל דברים שלו עד לילה ולילה, וגורם שיתעצל תוספת קדושה ממנו יתברך שמו, עד שורש הנשמה תחילה, ומשם לנשמתו ורוחו, והרוח מבהיק אורו הגדול, הנשפע עליו גם על בכינת הנפש, מצד ההתקשרות שנשאר עדיין יודעים כנל. לחלות ולהתם, לחלות ולהתם, הכוחות הרע ומדרגות הטומאה. ולהוציא ממסגר אסיר כל בחינותיה, ולחזור לקשרם כבראשונה עם בחינת הרוח. בסדר? מה אתה רוצה?
למה שלא צריך להתכוון?
מה לא צריך להתכוון?
כשהוא מוציא את הבידוי מהפה, אין זור בכוונה.
אתה אומר שכשהוא מוציא את הבידוי מהפה, אין זור בכוונה. למה? כי ככה אתה קראת מה שהוא אמר, בידוי דברים באמת מעומקא דליבה. אז אצלך, מעומקא דליבה הכוונה בלי כוונה.
אני שואל בקשר לרוח. אמרנו שהבדל דיבור
והשפתיים
זה החיבור ביניהם, ואז זה מה
שעוזר לו.
אז אם זה מה שעוזר
לו,
לא צריך
את העומקא דליבה. אתה שואל, למה צריך עומקא דליבה? כי עומקא דליבה זה הקישור לנשמה, לרוח אין כוח מצד עצמו, בלי הנשמה. זה סתם פעולה טכנית, זה צחוק מהעבודה. לכן צריך לקשר את השורש נשמה בנשמה, והנשמה ברוח, רוח בנפש, להתם וחלה הכוחות הרע, נכון? טוב, יאי, יש פה שאלות. רבי שמעון רק חשף את הזוהר. אז מי כתב את הזוהר? הרי כל הזוהר כתוב שמו של חכמים של אותו זמן של רבי שמעון. אז מה רבי שמעון חשף למעשה? לא יודע, יש פה הנחות יסוד, רבי שמעון רק חשף את הזוהר, אז מי כתב את הזוהר? מה זה הסיפור הזה? כתיבת ספר הזוהר היא סוגיה רחבה ועמוקה שדורשת דיון בפני עצמו. אולי נלמד איזשהו שיעור ככה באחד הפעמים הקרובות. השיעורים של ימי שלישי נעסוק גם קצת בתולדות תורת הסוד, אולי נלמד משהו על זה. טוב, מה ההבדל בין נשמת יהודי לנשמת גוי? המשך יום טוב. ההבדל בנשמת יהודי לנשמת גוי יעיין הכבודו בספר עולת ראייה, בכרך ב' בעמוד רשנון וב, נדמה לי. איפה שהוא מדבר שם על המשנה באבות של כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. שם יש עריכות דברים מאוד מעניינת של הרב בהבדל בנשמת יהודי לנשמת גוי. ועל זה אני הרחבתי את הדיבור באחד מהשיעורים החורף, של, מהשיעורים של ימי שלישי. אז אתה יכול לבקש מהערוץ שיתנו לך את השיעור הזה. כן. ושם לימדתי גם את דברי הרב בעולת ראייה. טוב. איפה היינו? וכן, אם פגם, כן, רק רציתי להעיר שפה כתוב בטעות להיתם, כן? לחלות ולהיתם. אז צריך להגיד לחלות ולהתם, כן? להתם הכוונה לחלות, כן? להתם וחלה, כן? אבל זה לא הפעם ראשונה שיש פה טעויות גסות בניקוד. כן, מה אתה אומר?
לגבי הביטוי, להוציא ממסגר אסיר.
כן.
הביטוי זה, מה רוצה לומר? שהנפש נמצאת אסורה?
כן, הנפש אסורה בתוך הקליפות. כלומר, החטא משעבד את הנפש. זה ביטוי של הרב קוק באורות התשובה. העבדות החטאית. כן, מה אתה אומר?
זה הביטוי שתמיד המלך הוציאה ממסגר נפשי.
הוציאה ממסגר נפשי, כן, נכון. זה ביטוי, ביטוי אילים, נכון.
אז מה החטא משעבד? שלא ניתן לאדם לחזור בתשובה או מה?
לא. החטא זה עצמו פגם בחירות של הנשמה. החטא עצמו. משעבד אותי. משעבד אותי אל הטבע. ולכן אני לא יכול להקשיב לשיח נשמתי. וכן, לכן בעצם מה שגורם לאדם לעשות בתשובה באמת, זה שהאדם לעולם לא יוותר על החירות שלו. גם אם משתקע, כאיפה שנשתקע, בשעבוד אובססיבי אל החטא, בכל זאת, החירות גדולה מזה.
כל זה בדבר?
כן, בכל דבר שבו האדם משתעבד. כן, כל חטא. כן? יש אדם, משל, פגום בלשון הרע. הוא כבר לא יכול. כן, זה בא לו ככה, הוא רק פותח את הפה, יוצא לו ללשון הרע. כן, האם יש לו אפשרות לצאת מזה? האם הוא לא מכור ללשון הרע? התשובה היא, אף על פי כן, גם אם הוא מכור, החירות היא עליונה מזה. ואם האדם יהיה מוכן לא לוותר על חירותו כלל וכלל, אז הוא יוכל לצאת גם ממצבים כמעט פתולוגיים אלה. כן. וכן, אם פגם וקלקל בחינת רוחו חס ושלום בדיבורים אשר לא טובים או בשאר עוונות התלויים בבחינת הרוח וביטול תורה כנגד כולם והגביר לעומת זה כוח רוח הטומאה רחמנא ליצלן, כן, לא רק נפש של טומאה אלא רוח הטומאה ואז גם נפשו רחמנא ליצלן, ואז גם נפשו אינה שלמה כמקודם כי היא מקבלת שפע חיותה ואורה על ידי הרוח כידוע אז גם הנפש עכשיו סובלת נורא. הנה על ידי החרטה האמיתית בלב, הוא מתמרמר על גודל חטאו. כעניין צעק ליבם אל השם. הלב כנגד הנפש, רוח או נשמה? נשמה. הלב כנגד הנשמה. זאת אומרת שכל מה שלימדתי בפרק ט"ו לא שווה כלום. נכון? הוא עובר את ט"ז. שלמדנו ששלושת הבחינות מוח, לב וכבד, מכוונות כנגד נשמה, רוח ונפש. אז הלב כנגד?
רוח.
אבל זה שאני מלמד, זה לא עוזר כלום, לא זוכרים. שמה אני מלמד? על כובנים, כאן הוא אומר, שאם הוא פגם ברוח, אז זה לא במקרה שהוא הביא את הפסוק הזה, צעק ליבם, אני מגיע שהלב הוא מבחינת רוח. כן? הוא מערר, יורה, תשובה במחשבה, שאם משכן יצוצה אור הנשמה והוא מלכות התבונה, מעורר גם כן, עד לעילה, להשפיע על תחילה. תוספת קדושה ואור על שורש הנשמה, ומשם לנשמתו, והיא מבהקת זיו אורה שנשפע עליה גם על בחינת הרוח. וזבחי אלוהים רוח נשברה, ושובר כוח רוח הטומאה שהגביר בעוונו, ומטהר בחינת רוחו הקדוש, להתקשר בבחינת הנשמה כבתחילה, ומשם ממילא יושפע גם על נפשו להשלימה, בשלמותה הראשונה.
מי שפגום ברוח בהכרח פגום גם
בנפש? כן, מי שפגום ברוח בוודאי פוגם גם בנפש, כי הרי כל החיות של הנפש מכוח הרוח. וכן, אם חתך חס ושלום במחשבה אשר לא טהורה, וגרם בזה שהסתלקו מעליו ניצוצי זוהר נשמתו, שהייתה עד הנה בהילה נערה על ראשו. אז, על ידי העסק התורה בבינה יתרה בעומק תבונתו מעורר שיתעצל תוספת קדושה על שורש נשמתו משם לנשמתו להחזירה שתאיר עליו אורה להשכילו בתורה הקדושה בבינה יתרה בסתרי תהוריה ומאותו הקדושה והאור משתלשל ונשפע גם על רוחו ונפשו להשלימה משלמותם. כן.
דיבור
שפתיים פה לא שייך? השפתיים? זה לא מספיק השפתיים, זה מה שהוא אומר.
אין צורך
לזה. צריך, רק שזה לא מספיק. אם הוא לא יתוודא בשפתיים, אז ההערה לא תרד עד רוחו ונפשו. רגע. הצלחתי להתבלבל בין רוח ונפש. אולי אפשר להבהיר בקצרה ההבדלים. תודה. אין שום בעיה. תוציא מהארכיון את השיעור על פרק ט' ו'. שם הכל מוסבר היטב. אין שום בעיה. כן, בבקשה. הרב
אמר שגם בתיאור של הנפש, שצריך את האום כדליבה, זאת אומרת, בכל מקום צריך את כל השלבים.
זה ברור. בכל השלבים צריך את כל השלבים. אלא השאלה היא, איפה הדגש, איפה המרכז? הנקודה הדומיננטית. כשאני בא לתקן מעשים, אז עיקר עניין תיקון המעשים זה מתחיל מן הוידוי. כי זה פעולה מעשית. כלומר, מעשה מגרש מעשה. אבל אם הקלקול הוא בדיבור, אז עיקר התיקון זה המחשבה.
אפשר לשלוט במחשבה?
האם אפשר לשלוט במחשבה? כן.
זה הרב לימוד תורה כנגד כולם?
תלמוד תורה כנגד כולם, כן, ודאי.
שזה כאילו עצמו
יורד
את הכל?
כן.
התשובה של
הכן
לא רצה לי כל כך פשוט.
למה זה לא רץ לך כל כך פשוט? הייתה שאלה, שהתשובה אליה הייתה יכולה להיות או כן או לא. אז אני אמרתי אחת משתי התשובות. מה לא ברור מה שאני אומר?
איך אפשר לשלוט במחשבה?
איך אפשר לשלוט במחשבה?
שאלה חדשה.
על ידי הרצון.
שהוא מעל המחשבה.
הרצון הוא מעל המחשבה. כי אני רוצה לחשוב כך, או רוצה לחשוב כך.
ואיפה הרצון יושב?
הרצון
הוא מעל הנשמה.
הרצון הוא בשורש הנשמה.
אם בן אדם עייף או חלש, או...
אם אדם עייף או חלש, מה בעיה?
יש אנשים שאין להם את הכוח הזה, אנחנו. זה אנשים שהם רוצים...
אבל הרצון זה לא קשור לעייפות או חולשה. כלומר... מה שאתה שואל בנוי על הנחת יסוד, שיש מושג כזה, רצון חזק ורצון חלש. שזה סוג של בלוף, אין דבר כזה רצון חזק ורצון חלש.
אז מה זה כל הפתולוגיות שאנחנו רואים עם אנשים?
רגע, רגע, תן לי לענות, אני רוצה לגמור את מה שאני אומר, זה אולי יעזור. מה שיש כן, יש רצון להיות חזק ויש רצון להיות חלש. זה משהו אחר. כלומר, נדבר על הרצון להיות חזק או חלש ביחס לנתונים שבתוכם אני חי. מה שאתה אומר, תופעות פתולוגיות, זה כמו נתונים. נגיד, אחד הנתונים שכפויים עליי, זה שאני נולדתי, מתי שנולדתי? במקום שבו נולדתי. שאני חי בתנאים מסוימים של אקלים ועוד כמה דברים כאלה, שאני בכדור הארץ בכלל. שאני אדם ולא ג'ירפה. כל הדברים האלה הם דברים כפויים עליי. אבל מה התגובה שלי לעובדה הזאת, זה תלוי אך ורק ברצון שלי. ואז אני יכול להחליט לקחת את הנתונים האלה כדי להיות חלש, אני יכול לקחת את הנתונים האלה כדי להיות חזק. אבל עצם הרצון זה רק ההטייה של המחוג. זה כמו שאם אתה נוסע ב-200 קמ"ש, זה לא שהמחוג... הוא יותר חזק. ואילו אם אתה נוסע ב-20 קמ"ש, שהמחוג של מד המהירות חלש. הייתי?
אני רוצה לחשוב על זה.
כן, אולי אתה רוצה להעיר על זה.
כשאני רואה את החבר'ה שקצת לא קל להם, אז אני אומר, הם מבטרים לעצמם, כמו שהרב אומר, או שכי יש להם את הכלים והם לא רוצים, או שהם...
לא קשור אם יש כלים או אין כלים. לא, 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 אתה אמרת שני דברים. כשאתה רואה אנשים שקשה להם קצת, אתה שואל את עצמך, האם הם, נגיד, מבטרים לעצמם למרות שיש להם את הכלים?
כי הרב אמר, יש אותם חדש.
לא, לא, לא. אני אמרתי שיש פה שני דברים. המשפט לא מקובל עליי. הם מבטרים לעצמם, זה נכון, וזה לא קשור לשאלה אם יש להם כלים או לא. כי לפעמים אין לי כלים, אבל הרצון חזק. כלומר, הרצון ברור. למשל, אני מאוד מאוד רוצה לתת צדקה, אבל אין לי כסף לתת. אבל הרצון קיים.
ואז מה התוצאה של מצב כזה?
מה התוצאה של מצב כזה? שמעלה עליי כתוב כאילו נתתי. כי גלוי וידוע שלו היה לי אותו ממון לתת, הייתי נותנו.
אבל זה מעשה תסכול.
זה לא תסכול, בסדר, תסכול זה עוד סיפור. השאלה אם אדם רוצה להיות מתוסכל מזה שהוא לא יכול לממש את מאווייו או לא. לא בהכרח. אני יכול גם להיות במצב שאני לא יכול להגשים את מאווייי, ולהחליט לא להיות מתוסכל מזה. מובן? להחלטה.
פייס אותו בדברים.
מה? יפייס אותו בדברים, כן, יכול לפייס
אותם. 11 ברכות.
בסדר, לפעמים זה לא עוזר.
הרב, פשוט האדום אמר פה שלגבי המחשבות, שלפעמים בן אדם רוצה לשלול במחשבות, ויש אנשים שהם בתקופות קשות או דברים, אנחנו רואים אנשים שזה, ואומרים לך, אני רוצה, אבל אני לא מספיק חזק, אני זה, אולי ניסיון קשה מדי, אני לא יודע מה. ואז לפי מה
שאני... זה החלטה שלהם.
יש, זה החלטה שלהם.
זה החלטה של האדם לא להיות מסוגל להתמודד עם מצב מסוים. זה החלטה שלהם.
האם אדם יכול לשלוט ברצון?
האם אדם יכול לשלוט ברצון? השאלה היא לא מובנת בכלל. לא באמת, אני לא מבין מה שאתה שואל. תן לי להסביר למה אני לא מבין את השאלה. אני לא מבין את השאלה בגלל שהרצון זה השליטה. אז אתה כאילו שואל אם אפשר לשלוט בשליטה.
יש אנשים
שלא רוצים לחיות. יש אנשים שלא רוצים
לחיות. הם
יכולים לתקן את זה? כן, הם יכולים פשוט לרצות לחיות.
אז איך הם עושים את זה?
פשוט הם מחליטים לרצות. הם מחליטים לחיות. זאת אומרת, מאחר והרצון איננו תלוי בשום גורם חיצוני מחוץ לעצמו, לכן לא צריך שום נתון כדי לשנות את הרצון. זו החלטה שלי.
אז למה מלכים אותו עד שמה רוצה?
איפה הכנסת האמונה פה?
מה זה קשור לאמונה? אין שום קשר לאמונה. זה קשור לרצון. הרצון של האדם הוא יצירה אוטונומית. ולכן אני רוצה מה שאני רוצה. רוצה להאמין, מאמין, לא רוצה, לא מאמין.
אז אדם רוצה...
אין שום קשר לנתונים בשטח. אני רוצה את הירח. אני רוצה להיות ג'ירפה, מה הבעיה? אני לא אהיה, זה משהו אחר, אבל הרצון שלי, אתה לא תגיד לי מה לרצות. אני רוצה להיות ג'ירפה, למרות שאין לי שום סיכוי להיות. בסדר, אז מה?
אז אתה רוצה לצאת...
איך אמר דקאר? רנה דקאר, אתה אמר... מה?
אתה רוצה לצאת מהמצב האנושי הזה, אבל יש לך שום סיכוי לצאת ממנו.
ההפך.
אבל זה לא רק כמו עם הג'ירפה.
לא, זה בכלל לא אותו דבר.
זה בסדר, אבל זה
לא משהו... לא, זה לא קשור בכלל לנושא. יש אדם שהנתונים בשטח דפוקים לעליו, הוא רוצה לחיות. יש אדם שיש לו הכל כדי להיות מאושר, כמו שרגילים לומר, והוא לא רוצה לחיות, זו החלטה.
אם תייצור איזו אגדה,
לא, זה לא נובע משום נתונים. זה נובע מההחלטה שלו להגיב לנתונים באופן מסוים.
אפשר להשפיע על
הרצון.
גם וגם.
מה? לא, אין גם וגם. זה שקר. זה שקר. יש שני אנשים נמצאים באותה סיטואציה, האחד מגיב באופן א', השני מגיב באופן ב', בגלל שהם רוצים אחרת. זה הכל.
גד.
מובן? הנתונים הם אותם נתונים, ואני מחליט להשתמש בנתונים, מה שאני רוצה. אין פה שום עניין של חינוך. שום דבר. אז זו החלטה שלי לקבל חינוך או לא לקבל חינוך.
לא, במשך החיים בן אדם בונה סכמות מסוימות.
בונה, בגלל שהוא רוצה את הסכמות, וברגע שהוא מפסיק לרצות בהם, הוא שובר אותם. לא, זה לא מקשה. זה כמו שאדם החליט לעשות סנפלינג. ברגע שהוא רוצה לעשות סנפלינג, זה שזה קשה, זה הכיף הגדול שלו. ברגע שאדם לא רוצה לעשות סנפלינג, כל תנועה של סנטימטר היא בשבילו קשה. כי למה? כי הוא לא רוצה. זה הכל. כן.
אדם שלא רוצה לתת גט, לא רוצה לתת גט.
נו.
כן? כופים אותו, מכים אותו עד שמה רוצה אני.
נו, אז מה?
אז איך זה מסתדר? אז הנה, אתה רואה שיש השפעה על הרצון מבחוץ.
לא. אדם לא רוצה לתת גט, ובדין רוצה שהוא ייתן. אז אומרים לו, יש לך כמה אפשרויות, או מכות, או לא לתת את הגט. תחליט. עכשיו, רוב בני אדם, הם מחליטים לא לקבל את המכות ולתת את הגט. ויש כאלה שגם מחליטים...
אבל במקור הוא לא רוצה.
רגע, הוא יכול גם להחליט שהוא לא ייתן למרות המכות. נכון? כן או לא?
הרצון הבסיסי שלו לא לתת.
לא, הרצון הבסיסי שלו, אומר הרמב״ם, זה לתת. בגלל שהוא לא רוצה להשאיר אותה אישה אגונה. יש לו לב טוב. אלא מה? יש לו יצר הרע. הוא מתחשב בכל מיני נתונים. הוא רוצה כסף, נקמה, כבוד, לא יודע מה.
ואת זה הוא לא יודע, והרמב״ם יודע.
מה?
ואת זה בעל הרצון.
לא, בעל הרצון, הוא יודע את זה. הוא שואל אותו, למה אתה לא רוצה את הגט? אני שונא אותה, אני רוצה שתשאר אגונה לכל החיים. כן? בסדר? זאת אומרת שיש לו יצר הרע. איזה שיקול נוסף. השיקול של היצר הרע הוא שיקול אגואיסטי בסופו של דבר. לא לקבל מקום זה גם שיקול אגואיסטי. אז אגואיזם מול אגואיזם, צריך להחליט מה הוא מעדיף. יכול להיות שהוא שונא אותה עד כדי כך, שהוא מעדיף לקבל מכות כמה שיותר, רק לא לתת לה. זה לא, זו החלטה שלו. כן?
בדורות הקודמים יש הרגשה שהיה יותר קל לשלוט על הרצון מאשר בדורות שלנו. אנחנו טיפה חשמל, צועקים עד השמיים, הפסקת מים, לא מסתדרים. לסגור פלאפון, מאבד את השליטה.
כל דור והניסיון
שלו. אתה שומע דורות הקודמים, תמימים, לא בורסה, לא זה, לא
בעלות,
לא זה, איפה לרשימו את הילד בתלמוד תורה, הכל היה ליד, והחיים היו יותר פשוטים.
נכון.
אבל אז הוא היה אוכל.
אז נחזור לשאלה, האם היה יותר קל לשלוט?
לא.
לא?
אז לא היה אוכל.
פעם הנתונים היו אחרת. החיים היו יותר נוחים, אתה אומר. נכון, אז מה? זה לא קשור לרצון, זה שאלה אחרת. אתה פה מדבר על הנתונים, ואני מדבר על הרצון.
אני מדבר על הרצון, בעקבות זה...
גם אז, אדם שרצה לעשות כל התועבות, יכול היה לעשות. הוא יכול לרצות לעשות כל התועבות. אנחנו מדברים עכשיו על הרצון.
לפי מה שאני אומר, אין שום השפעה על הרצון.
נכון. לפי מה שאני אומר, אין שום השפעה על הרצון.
תמיד הסביבה תשפיע על הרצון.
מה? תמיד הסביבה תשפיע על הרצון, מה פתאום? הסביבה מביאה נתונים לפני הרצון, והוא מחליט מה לעשות עם זה. זה הכל.
אבל זה לא מסתדר.
הסביבה
זה מרכיב חשוב מאוד. הסביבה לא קובעת את הרצון. הסביבה נותנת את הנתונים שבהם הרצון נפעל. זה משהו אחר לגמרי. כן?
כשאני סיפר על האבא של גם את הבן שם אותו בפתח של...
יפה.
מה הסבן ולא יחתם.
נכון, נכון, יפה. זה גמרא במסכת ברכות. אדם שלקח את בנו, רחץ אותו וסך אותו והלבישו ושם לו בצוואר כיס של דינרים והעמיד אותו בפתח של זונות. אומרת הגמרא, מה יעשה אותו הבן ולא יחתם? עד כאן דברי הגמרא. אומר הרב קוק על הגמרא הזאת. שמה זאת אומרת, מה יעשה אותו הבן ולא יחטא? זה האמירה הזאת היא האמירה של היצר הרע של הבן. כי הבן אומר לעצמו, למה אבא שלי ללביש אותי כל כך יפה, ורחץ אותי ושם לי את הזהב, ושם אותי בפתח של זונות? כי בוודאי הוא מעוניין שיחטא. והוא לא מבין שיש סברה הפוכה, שהוא שם אותי במצב הזה כדי שיתגבר על יצרי.
אבא מוכן להסתכן ככה?
זה מה שהרב קוק מסביר. זאת אומרת, שיש פה שני שיקולים, כלומר, שני אופנים לנתח את מה שהאב רצה. ומה שהגמרא אומרת, מה יעשה אותו הבן ולא יחטא, זה אחד משני השיקולים הנאמרים.
מה שהוא בוחר לחשוב.
זה מה שהוא בוחר לחשוב. הוא יכול היה לחשוב בדיוק הפוך. אבא שם אותי במצב של ניסיון גדול, כי הוא רוצה שיתגבר.
אבל פשט הגמרא לכאורה אומרת...
פשט הגמרא, הרב קוק הוא גם יודע ללמוד גמרא. אני אגיד לך קושיה חרדית, מה הרב קוק לא יודע את זה?
יאו, לרב, בן אדם קם כל היום הולך, זה, כל היום יחשוב ככה, ככה, יחשוב ככה, יחשוב ככה...
תמיד האדם עושה את זה. סליחה, כל הזמן האדם עושה שיקולים. אין דבר שאנחנו עושים שאיננו פרי של שיקול, או מודע או תת מודע. אתה לא צריך לחשוב, סליחה, זה מה שאתה עושה כל הזמן. אין אדם בעולם שאיננו חושב את השאלות האלה של יצר טוב ויצר רע. זה לא מצב מיוחד מה שאני מתאר. זה המצב של כל נפש.
אבל אדם הוא מתקדם, ככה, כל אחד חושב.
זה לא נכון מה שאתה אומר, אתה לא מבין מה שאני אומר, סליחה. אני פעם שלישית מנסה להסביר לך, ואתה מתעקש לא להבין שאני אומר הפוך ממה שאמרת. תנסה להבין שאני הבנתי מה שאתה אומר, וכשאני עונה, זה סימן שהבנתי מה שאתה אומר, ואני רוצה לחדש לך חידוש. והוא, שמה שאתה אמרת, שכל אדם יתחיל לחשוב יצר טוב יצר רע, לא יוכל להתקדם, אני מסביר לך שזה ההפך הגמור. הרי זה מה שכל אדם עושה כל הזמן. גם עכשיו, אתה או אני או כל אדם פה בעולם כולו, הוא כל הזמן הוא מלא במחשבות, רק שהמחשבות האלה הן לא מודעות, אבל הן קיימות. כלומר, תמיד האדם עושה שיקול. ראיתי?
אני איתך, אבל אני רוצה לשאול, נוסיף איזו שאלה.
בבקשה.
אם ככה, אז בן אדם בעצם הוא רוב היום מוטש.
לא, זה בדיוק העניין. האדם מוטש ממחשבה שתורדת אותו.
כן.
אבל אני אומר שהמחשבות האלה לא תורדות.
תחשוב אם זה יצר טוב ויצר רע, זה לא תורדות?
לא, לא, לא. זה לא מתיש בכלל. וכנראה עוד לא הבנת מה שאני אומר. אני אומר, המחשבות האלה הן בילט אין, הן עצמנו. ולכן הן לא מתישות אותנו, כי הן אנחנו. הבנת אותי? כלומר, מתי מחשבה מתישה אותי? כשהיא חיצונית לי. למשל, אני כל הזמן חושב שאני חי. האם המחשבה הזאת מתישה אותי? מה התשובה?
כן, מתישה.
לא, היא לא מתישה אותי בכלל. אתה יודע למה? בגלל שאני כל כך מאוחד עם ההכרה שאני חי, שזה לא דורש ממני כל מאמץ לחשוב שאני חי. אתה מבין? אהו.
זה דברים שהרב פתר.
רגע, רגע. אתה מבין שיש מחשבות, יש מחשבות שממלאות אותנו כל הזמן, והן לא מעיפות אותנו בכלל. למה? כי הן מאוחדות איתנו. עכשיו, מה שאני טוען, זה ש-99% מן המחשבות של טוב ורע, יצר טוב ויצר רע, הן בדיוק באותו סגנון. הן מחשבות שהן כבר מופנמות בתוכנו, ולכן האדם עושה את השיקולים האלה כל הזמן בלי לשים לב שהוא עושה אותם. ולכן אין פה שום התשה. לפעמים יש מחשבה שהיא מטרידה אותי, והיא אחוז נמוך מאוד מן המחשבות שלי, ואז היא יכולה לטרוד אותי ולהתיש אותי. אתה איתי?
מה למשל? שזה אישי?
לא, מה זה מה למשל?
איזה הטרדה שהיא יכולה...
לא, אני אסביר לך. אם אני עכשיו מתלבט, האם לדבר לשון הרע על פלוני או לא לדבר? זו מחשבה הזאת תורדת אותי. מדוע? כי אני בשלב הנקודה שבה אני נלחם, הקצף על פני המים שאותי, שמטריד אותי כעת, זה האם לדבר לשון הרע או לא. אבל מתחת לפני השטח יש מיליון מחשבות אחרות שאני חושב אותן כל הזמן, והן בכלל לא מטרידות אותי.
כי או שפתרתי אותן, או שהן...
בגלל שהן פתורות מעצמן, גם אצלך זה כך.
כן.
הבנת?
או שפתרתי אותן, או שהן לא בניסיון שלי שהן קשות.
נכון, יפה. זאת אומרת, אבל זה שהאדם חושב כל הזמן מחשבות, זה נכון. רק הוא לא תמיד שם לב שהוא חושב אותן.
כן, אני לא יודע, אני שמרגיש יותר קל שאני מפסיק לחשוב וזורם.
אתה לא מבין מה שאני
אומר. אבל אם אני כל דבר עוצר, אז אני חושב...
כן, אבל אני חושב שאתה עדיין מתעקש לא להבין שאני אומר משהו הפוך ממה שאתה אומר. מה שאני אומר זה כך, שבתוך הנפש שלך יש מיליארד מחשבות שמתרוצצות עכשיו, שאתה בכלל לא מודע להן והן לא מפריעות לך. מדוע הן לא מפריעות לך? כי הן כבר מופנמות בקרבך. אבל הן פועלות כל הזמן, אוקיי? הלאה.
אז מה שמוגדר בחברה כמשוגע, יש לו בעיה ברצון, או שזה כבר משהו מעבר?
זה לא קשור לעניין. בכלל לא קשור לעניין.
למה?
לא. אני אסביר. אני חוזר על שאלתך כדי שכולם יבינו. אתה שואל, משוגע, האם זה הפרעה ברצון? תשובה, לא.
אז מה זה כן?
מה זה כן? זה נתון. זה נתון בריאותי. בדיוק כמו העובדה שיש לי 5 אצבעות, זה נתון. מה אני עושה עם העובדה הזאת? אני עושה מה שאני רוצה.
אז למשוגע יש רצון?
אז רגע! אתה, נתתי לך לשאול, נכון? אז תן לי לענות. אז אומר, יש לי 5 אצבעות. העובדה הזאת, או שהיא משמחת אותי, או שהיא מעציבה אותי, אני אחליט מה לעשות עם העובדה שיש לי 5 אצבעות. אם אדם הוא משוגע, זה עוד נתון שהוא צריך להתחשב בו. הוא צריך להחליט מה הוא עושה עם העובדה שהוא משוגע.
הוא עצמו.
כן, בוודאי, כי הרצון קיים. האם צריך להחליט, האם לקחת את התרופות, לא לקחת את התרופות, להודיע לסביבה, לא להודיע לסביבה וכדומה. זה החלטה שלו. מה הוא יעשה עם העובדה שהוא משוגע? זה אחד הנתונים, בדיוק כמו שיש נתונים גופניים, יש נתונים נפשיים. זה לא קשור לרצון בכלל.
אז לא צריך להגיד בית דין על אנשים משוגעים.
נכון. יפה. יפה, הבנת. נכון. כן.
אותה?
כן, הוא אומר, לפי זה המושג של נסיבות מקילות, שמקובל במשפט הכללי, הוא לא נכון.
אבל לפי זה גם אי אפשר לקחת אפוטרופסות על אף אחד. על אדם מבוגר.
אפשר לקחת אפוטרופסות, אדם שנגיד הוא משוגר, יכול להגיד שהוא מעוניין באפוטרופסות. בוקר טוב כבוד הרב, אבל משהו גורם לאדם להגיב בצורה מסוימת ולא בצורה שווה לכל בני האדם. זאת עובדה שלראש הממשלה יש משקל כבד יותר להחלטותיו ורצונותיו לאומתי. לא מבין, אבל גם אז הוא יכול להחליט מה שהוא רוצה. מסדר ישמעיה, האם הרצון שייך לצד הנפשי או הנשמתי של האדם? הרצון שייך לשורש הנשמה של האדם. בזאת עסקנו רבות כשלמדנו ספר שמונה פרקים לרמב״ם. במיוחד את פרק שני. כל המעוניין יכול לקרוא בספר שכתבתי על שמונה פרקים, בביאור לפרק שני. ושם ימצא לנפשו מרגוע, ודעת לנפשו ינעם.